ערב טוב לכולם, אני מתכבדת לפתוח ישיבת מועצה מן המניין ליום השלישי לאפריל 2028, סעיף ראשון לסדר היום, עדכוני ראש העיר. אי אפשר להתעלם מהמצב הביטחוני, אין צורך לאיזה, תחדשי על המחשב, מה זה הצבע הזה? אני ראיתי אותו רק עכשיו, זה צבע רק שלך. אי אפשר להתעלם מהמצב הביטחוני ששורר ברחבי המדינה בימים האחרונים. המצב הזה מחייב אותנו לנהוג אחרת, על אף שלל האתגרים שאיתם אנו מתמודדים בתקופה האחרונה, ובעיקר לחשוב מחוץ לקופסה. בראשית הדברים אני רוצה לשלוח תנחומים למשפחות ההרוגים ולמשפחתו של רב סמל אמיר חורי, תושב אור יהודה בשנתיים האחרונות, ובן זוגה של שני ישר, ולחזק את משפחות הפצועים. כולי תקווה שנדע ימים שקטים יותר. במהלך הימים האחרונים ומתוך החלטה אסטרטגית והבנה של המציאות המורכבת החלטנו לתגבר משמעותית את הנוכחות של יחידת השיטור העירוני, שוטרי משטרת מסובים, עובדי העירייה ובדגש ליד מוסדות החינוך. אנו זוכים לתגבור משמעותי מתחנת מסובים ומעמידים מטעמנו עובדי עירייה בשעות השיא כדי להגביר את תחושת הביטחון. זה המקום להזכיר כי בתחילת השנה יצאנו במהלך שכבר פועל בעשרות יישובים בארץ להבטחה ניידת במקום הבטחה נייחת שהייתה קיימת עד כה אך ורק באשכולות הגנים. גייסנו מאבטחים מקצועיים שמספקים מענה מיידי בעת הצורך. תגברנו את הסיורים בין גני הילדים באמצעות ניידות יהודיות. אנו מספקים מענה לכלל גני הילדים בעיר ולא רק לחלק מהם, ואנו מספקים מענה והניידות הללו מיועדות לגני הילדים לאורך כל שעות הפעילות בגן. זה המקום לברך בשמי ובשם כל חברי המועצה את חבר המועצה, משנה לראש העיר יחיל, משה יוב לנישואי הבת. כן ירבו, שיבנו בית יהודי.
הרבה נכדים.
בתקופה הזאת היא מספיק בין אחד לשתיים.
למה הזמנת אותם
לשבת חתן? היית בא איתנו? בשטחים היינו.
יש שבע ברכות, את יכולה
עכשיו. היום האחרון.
הקורונה לא נעלמה מחיינו, היא עדיין כאן. היום באור יהודה יש 223 מאומתים, עם אחוז גבוה יחסית של בדיקות חיוביות, 30%, וזה הרבה, בשיא לא היה לנו. אני רוצה להדגיש, קיבלתם על זה הודעה, שכדי להיערך לפתיחת עונת השחייה בבריכה העירונית, החל מהיום הבדיקות של PCR ואנטיגן עברו לאולם גאון, סעדיה גאון, רחוב משה הדדי. קיימנו בשבוע שעבר את שבוע החינוך, שהיה שבוע עתיר בפעילויות במוסדות החינוך. רגע השיא היה בשבוע שעבר עם הכנס האסטרטגי, אותו הובילה מנהלת אגף החינוך דלילה אשכנזי. היה מרתק לראות את תלמידי העיר מציגים את המיזמים והיוזמות החינוכיות מבית ספרם סביב שבוע החינוך, באים בטוב, ערב טוב ניסים. כמו כן קיימנו בשבוע שעבר את יום המעשים הטובים שכלל עשרות מיזמים ברחבי העיר בהשתתפות כלל הגורמים ובהובלת מחלקת ההתנדבות בנפגשים יחד עם משה פטל שלנו. כיף לראות את המעורבות של ילדי העיר, בני הנוער, הגורמים העובדים בעובדי העירייה ונפגשים שעושים טוב האחד למען השני. מי ששם לב, בשבוע שעבר עלה קמפיין מיוחד סביב נושא השמירה על שמירה על זהירות בדרכים בהשתתפות ילדי העיר שלקחו חלק ותמונותיהם מופיעות בשלטי הפרסום ובמסכים בעיר. בין המסרים שאנו מקדמים באמצעות הקמפיין, מתן זכות קדימה, הימנעות משימוש בטלפון נייד תוך כדי נסיעה, נסיעה במהירות איטית יותר ובדגש ליד מעברי החצייה ומתן זכות קדימה. תודה לכל המשפחות שלקחו חלק בקמפיין הזה. כולי תקווה שהוא ייגע בנהגים מתוך התפיסה שאלה אל הילדים שלנו. לא, אתה יכול להיכנס, אולי התגעגעת על הישיבות. תישאר בחוץ. ביום שלישי הקרוב נקיים באולם י"א ליד מגדל המים אירוע הרמת כוסית עירוני לכל תושבי העיר. במהלך האירוע נציג את תוכניות הפיתוח לשנה הקרובה. אני מזמינה אתכם באופן אישי לקחת חלק באירוע. תודה רבה. יש לנו ארבעה אורחים חיצוניים היום, וכדי לבוא לקראתם, אז אני קצת אשנה את סדר, הסעיפים שעל סדר היום. אני רוצה עכשיו להעביר את סעיף 4 לסעיף 2, אישור העלאת שיעור היטל ההשבחה מ-25% ל-50% בתוכניות של פינוי-בינוי. נמצא איתנו עורך דין אייל ממו, שהוא המשרד שמלווה את הוועדה לתכנון ובנייה. רק להעביר שגל הוא עובד מהמשרד שלו, כלומר אייל הוא ראש המשרד, אז אנחנו שמחים לארח אותך פה. קיבלתם חומר שהגיע אליכם, שנשלח אליכם עם הזימון לישיבת המועצה. אייל, בבקשה.
אני אתן כמה דברי רקע בסיסיים. הדיון הזה הוא דיון שנובע מהדרישות של המחוקק עקב תיקון שנכנס בחוק ההסדרים האחרון. התיקון הוא מאוד מאוד רחב, עסק בתוכניות פינוי בינוי מהרבה מאוד היבטים. ובין היתר הרוב הנדרש ועוד הרבה מאוד נושאים בתיקון הזה. הסוגיה של היטל השבחה... הסוגיה של היטל השבחה לאורך שנים הייתה מאוד בעייתית, במובן זה שכשאתה מקדם פרויקט אתה לא יודע אם יהיה פטור או שיהיה היטל השבחה חלקי או שיהיה היטל השבחה מלא, ויש פגיעה קשה מאוד בוודאות, ובלי ודאות אנחנו יודעים שקשה מאוד לקדם בפרויקטים בתכנון כשאתה לא יודע לאן אתה הולך. ובנושא הזה של ודאות ומתנת הבריאות בתל השבחה של פינוי בינוי, זה נקודה שהמחוקק החליט כן להבהיר אותה. התיקון אומר שמעתה ואילך הכלל הוא של 25%, כאשר כל רשות רשאית בתחומה להחליט או על 50% או על פטור מלא או על 25%. יכול להיות משהו דיפרנציאלי לשכונות שונות, אבל זה ניתן לכל רשות לעשות, להחליט את ההחלטה הזאת עד לראשון למאי, וזה תהיה תקיפה לחמש שנים. אחר כך כל חמש שנים אפשר להתקן את זה ולתקן את זה בהתאם להתפתחויות, בהתאם למה שקורה במשק, מה שקורה במחירי הנדלן וכיוצאים בכך. הדיון הזה היום הוא בעצם דיון שמתקיים יש להניח בעוד רשויות, יש כמה רשויות שכבר יודעים עליהן. כל רשות עושה את הבדיקות שלה ואת המשמעויות שלה לגבי גובה היטל ההשבחה.
זה רק ליזמים או גם לתושבים? לא לתושבים הרגילים.
זה דבר שנוגע ישירות להכנסות של הרשות ונוגע ישירות לאפשרות של הרשות להעניק שירותים בסיסיים גם לאותם תושבים שיגיעו כתוצאה מאותן
תוכניות
של...
שאלות אחר כך, אני אסביר
לרגע,
אני לא
מצליחה,
לא
שומעים. ההחלטה צריכה להתקבל... להעניק
שירותים בסיסיים שיגיעו כתוצאה
מאותה... כתוצאה מאותה תוכנית פינוי-בינוי, כמובן שתגיע אוכלוסייה רבה ושתצרוך את השירותים שהרשות המקומית תיתן. הרשות צריכה לעשות את הסקירות שלה והחשבון שלה, ואני מבין שנעשתה כאן עבודה שסקרה את הסוגיה של היטלי השבחה והכנסות של העירייה. מצד אחד, מה תהיה ההשפעה לגבי גובה האחוז שהיא קבעה, ומצד שני, איזה השפעה תהיה לזה, אם בכלל היא תהיה משמעותית, לגבי הצפיפויות ש... נצטרך אחר כך לקבוע בתוכניות פינוי-בינוי. כי ברור שתוכנית פינוי-בינוי בסופו של דבר יוצאת לפועל רק כשהיא מאפשרת את הרווח מסוים ליזמים, והרווח מחושב בין היתר הרווח המינימלי שממנו יוצאים לפרויקט מחושב בתקן שמאי שנקרא תקן 21, על ההחלטה יש השפעה. כמו שאני מבין את הבדיקות שנערכו, ואני מניח שיוצג לפניכם, המשמעות באור יהודה מניסיון, גם לגבי תוכניות שאושרו וגם מניסיון לגבי שומות שנעשו לאורך השנים, המשמעות היא שדווקא ההפחתה של ההיטל תפגע באופן משמעותי הרבה יותר ביכולת של העירייה לתת את השירותים ובכנסות של העירייה. ומצד שני, ההשפעה על הצפיפויות או על הציבות של הבנייה היא תהיה שולית באופן יחסי. ולכן...
סליחה על השאלה, מה המס כיום?
רגע, תן לו לסיים ואז שאלות, ניסים.
תל השבחה בחוק...
תכן,
נענה
על כל השאלות בסוף שנייה.
אוקיי. רק תציל ובסוף.
אני בעצם סיימתי, אבל תראו את הנתונים הקונקרטיים. נכון. יש לציין ש-anyway, בכל מצב, כל מי שמקבל שומה, כמובן עכשיו ללכת לוועדת הערר, וסטטיסטית, מפחיתים את השומות, אם הולכים עם זה עד הסוף, השומות שתמיד יש משחק שהרשות המקומית מוציאה שומה, ומגישים על זה השגה או הערר, והשומות מופחתות, כך שבסופו של דבר הדינמיקה היא שגם אנחנו לא תמיד מצליחים לגבות את כל מה שאנחנו חושבים שמגיע לנו, כי זה מגיע כמעט תמיד לערכאות בניסיון להפחית. וגם את זה צריך לקחת בחשבון, אני חושב שזה, ראיתי שזה כבר בעבודה שנעשתה, שהדברים נלקחו בחשבון, ולכן ישנה המלצה שתשמעו מה היא, או קיבלתם אותה כבר, תוכלו לשמוע את הפרטים שלה.
מה המס כיום? היום אתה אמר 50 היום. האם יש משהו?
לא, רגע, בואו ניתן את הדוגמה של רחוב הקלנים. בסדר? מה שהיה. מאוד חשוב.
המס היום...
כי זה היה, זה הפרויקט הראשון שנאלצנו להתמודד איתו במסגרת פרויקט התחדשות עירונית בגביעת היטל השבחה.
המס היום לפי חוק היה 50%. עכשיו, לפני 3 חודשים, במסגרת חוק ההסדרים, כמו שהיה למר. בקביעה שאמרה שהמס הקבוע בזה יהיה 25%, אלא אם כן...
מה זה בזה? רגע, עלייה, אתה נשכה לשאול מה שאומרת.
בעקבות חוק ההסדרים קבעו שבמקום 50% שהיה קבוע
היה באופן קבוע, גם לכם באופן קבוע זה היה 50% היטל השבחה, בסדר? זה היה מה שקבוע. עכשיו נתנו אפשרויות לשנות את זה.
דקה, אם רשות לא תקבל החלטה בתקופת זמן הזה, זה אומר שהקבוע יהיה 25%. יש לנו לכל הרשויות זמן עד הראשון החמישי לקבל החלטה שונה מה-25%, גם החלטה ל-25%.
זה ליזמים?
לפי אזורים.
זה ליזמים.
זה ליזמים. זה ליזמים,
לא לבית, כבר אתם רוצים עכשיו לבנות ומשלם
פה. רק בפרויקט שמדובר בפרויקטים של התחדשות עירונית בלבד. זה
תיקוני חקיקה.
זה פשט על היזמים.
והיטל השבחה חל על היזם. אנחנו מבינים, אבל למה אני אראה להם יוצף עוד? כי המס נשאר אותו
דבר, 50%, מה ההבדל ברווח?
ימין,
תחזרי את השאלה
בבקשה להקלטה בלי ה...
תורידי את המסכה שנשמע אותה.
זה לא נקלט להקלטה. אמרתי, אם ההיטל נשאר 50% ולא השתנה...
הוא לא נשאר 50%.
הוא היה 50% עד הכל?
כן. הוא היה 50%, ואם לא נקבל החלטה, הוא ירד אוטומט ל-25%.
זה בנתי, אבל אם הוא היה 50% עד כה, ואנחנו ממשיכים, הוא נשאר 50%, למה הקבלן צריך לקבל פיצוי ולעלות בעוד כמה? שאני אגיד בדיוק, שאני אגיד בדיוק.
לא, לא.
מה זה קשור?
לא, ההפך, הקבלן לא מקבל.
זה לא קשור, זה לא קשור.
מה שרצינו להגיד, שהפער בין 50% ל-25% מבחינת תוספת הכמות המוחלטת של יחידות הדיור זה מינורי. זה מה שרצינו להגיד, שמדובר בפרויקט של 600-700 דירות, המשמעות הזו היא 4 או 5 דירות. פחות או יותר.
עוד מעט, אביתר, אני רוצה שתיתן להם דוגמה ספציפית.
על העיקרון, שנייה,
דקה, דקה. עד עכשיו צריך, רגע, שנייה, אני רוצה לחדד מה ששנינו חשבנו על אותו דבר. עד היום זה היה 50%. זאת אומרת, שאם אנחנו משאירים את זה על 50%, השארנו את המצב על כנו. זאת אומרת שמבחינת היזם, נכון לעכשיו, אין שום משמעות, רגע, אין שום משמעות לגבי מה שהיה מלפני שבוע, למה שקורה היום, אם אנחנו משאירים את המצב על כנו.
נכון.
סליחה על השאלה.
אבל צריך לקבל על זה החלטה.
כן, 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 ההחלטה. אין בעיה. מה המשמעות, מדוע בא המחוקק והחליט היום להיטיב עם היזם ולהוריד את זה ל-25%?
דקה, לפני
דבר.
זה לא היום.
זה עם היזם.
זה לא אותו דבר, דקה. גם כשהחוק קבע 50% היטל השבחה,
למה אתה כן פרס?
תמיד היה, וזה כל רשות...
רגע, ליאת, הוא שאל שאלה, תעני. בסדר, תעני, שמה שזה אומר זה שהמדינה רוצה לקדם פרויקטים של התחדשות עירונית ולהקל על היזמים. אין ספק שהאוריינטציה של מדינת ישראל זה לטובת היזמים ולטובת פרויקטים של התחדשות עירונית. אנחנו רוצים לשמור על האינטרסים של עיריית אור יהודה. נכון.
אז אנחנו מסכימים עם אותו דבר. עכשיו אני אשאל שאלה נוספת.
סליחה, ליאת. זה לא לאזרחים. זה ליזמים לבד. חוץ מזה שהמדינה מנסה לקבל התחדשות עירונית ובאה להטיב עם היזם, היא רוצה לקבע ודאות תכנונית. זאת אומרת, כשאתה יוצא לדרך, אתה יודע שבוודאות יש לך 20, 27, 30, לא משנה כמה, אתה יודע, ולא יהיה את המשחק אחר כך. למרות שבסוגריים, כמו שיאל אמר, בכל מקרה יש להם זכות להגיש עליו. ותמיד יכול להיות שהמספר הסופי בסוף לא יהיה אותו דבר כמו שנקבע. הם רוצים שני דברים. אחד, לקדם התחדשות עירונית. שתיים, לייצר ודאות תכנונית, שיודעים כמה כסף נשלם בסוף. ולכן זה, הם קבעו שנדון בדברים האלה כל רשות, כדי לייצר את הוודאות גם.
חשובה הערה מאוד חשובה של אייל שהוא אמר, בכל הליך היזם ניגש לוועדת ערר על השומה שנקבעה לו על ידי רשות, לא רק לתורידה, כל רשות אחרת, ותמיד מפחיתים. אז עדיף לנו להיות
החמישים,
בדיוק, היה ככה בקלנית. דרך אגב, אני מזכירה לכם שהבאנו את זה לאישור מועצה, את ההפחתה של ההסכם עם הקלנית.
לכמה הפחתנו להם בקלנית?
מ-20 זה אמרת, זה 21 מיליון
ל-15.
לא, רבי, אפשר להגיד. לא יודע,
25% יצא.
האם יש משמעות מבחינת התושב? בסוף יש משהו שמגולם או מגולגל על התושב?
בידי הרבה אנחנו מטפלים בהרבה מאוד פרויקטים של התחדשות עירונית בכל הארץ, אני יכול להגיד את הדברים הבאים. אחד, יש מקומות שערכי הקרקע יותר נמוכים, דוגמת חדרה למשל, או מקומות רחוקים יותר, ששם בלי פטור, בלי פטור, אין סיכוי לאף פרויקט להצליח. אין סיכוי לשום פרויקט. אני חושב שאורי יהודה התברכה בזה שגם בתקופה האחרונה יש עלייה של מחירי הקרקע. ולכן המיקום הוא מיקום אחר וקרוב למרכז הארץ ולגוש דן. ולכן הרבה מאוד פרויקטים זזים עם ה-50%. זזים וקורים עם ה-50% ועדיין מותירים הרבה רווח. אבל הפגיעה בתושב יכולה להיות אם הפרויקט לא יוצא לפועל, כי בסופו של דבר זה בסוף מגולגל הכל על היזם. אבל אם הפרויקטים יוצאים לפועל ב-50% וההנחה היא שגם המחירים יעלו עוד יותר, אז אין סיבה שהעירייה לא תקבל את ההכנסות שרק יאפשרו לה לתת שירות טוב יותר לאותם תושבים, וכמובן שאם הפרויקט לא יוצא לפועל, אז באמת נפגענו. אבל אנחנו רואים שהפרויקטים יוצאים לפועל ב-50% all over.
רגע,
אם אנחנו מוצאים ב-50%
ימית, תורידי ותדברי למיקרופון שהיא תשמע.
אם אנחנו מאפשרים ב-50%
וקריית אונו
ב-25%,
עיריית אונו
פור מלא. לא
בשור מלא. מזמן.
השאלה, האם הקבלן יבקש מאיתנו כדי להרוויח יותר להוציא את הדיור?
מה הוא יבקש?
להוסיף יחידות דיור. זאת בדיוק הבדיקה שעשינו. ניסינו לגלם את ההפרש בין 25% ל-50%. לקחנו כל מיני פרויקטים שכבר יש לנו גם כסף, שאנחנו יודעים כמה הם עולים, כי הם כבר מגישים לנו, לפי המספרים החדשים של מחירי קרקע. וכן חשוב לציין פה שמחירי הקרקע, ממתי שהתוכנית של הכלנית אושרה, למתי שעכשיו מוכרים דירות, זה הפרש של איזה 6,000-7,000 שקל במחיר למטר רבוע. זאת אומרת, בתקופה של 3 שנים המחירים פה חסו בצורה משמעותית. אז קודם כל, לקחנו פרויקטים שיש לנו גם דוח כלכלי אמיתי כדי לבדוק, וגילמנו את זה בדיוק ליחידות דיוק כדי להבין אם עשינו 50 ולכאורה אנחנו צריכים לתת ליזם כדי שהוא ירוויח את האופציה כמה יחידות. אז מולכם יש לדוגמה את תוכנית הכלכלית, מדובר על במקום 256 יחידות דיוק עוד 8 או 6 עוד 8.
כן.
יש עוד פה, תעבור עוד אחד.
לכל הפרויקט?
לכל הפרויקט,
אוקיי.
דימרי, הנה הפרויקט של דימרי, אם אני לוקחת את הנקודת איזון, זה עוד 12. זה לא מספרים, התוספת הנקודות היא נורא שולית לפרויקט.
לא, בכל הפרויקט.
במקום 808, יהיה 820, נגיד, אם אני צריכה לגלם לו כזה ביחידות דיור. זה מה שניסינו, לגלם בדיוק את היחידות, על מה מדובר.
חשוב להגיד שיש אפשרות לחלוקה דיפרנציאלית לפי שכונות. אנחנו החלטנו שכל העיר תהיה 50% פרט לשכונות הדרומיות. כדי שתהיה כדאיות להתחדשות עירונית בשכונות הדרומיות, אנחנו מדברים מאזור למדי חלוצים, דרך הילד השחר אוריום ועד גניה קצנלסון, אנחנו מקבלים את זה על 25%.
זה לא רק זה של כדאיות, ובעצם אנחנו גם מאמינים שתהיה כדאיות, וגם בגלל שכדי התכונות הנדלות מתכונות על קרקע משלימה, וכדי שנקבל החלטת רשות מקרקעי ישראל לקרקע משלימה, אנחנו חייבים לתת פטור כלשהו, לא בהכרח מלא, אז בגלל זה אנחנו מגדילים את התכונות הקרוביות כ-25%.
טוב, עוד שאלות,
דוזי,
רצית, כן.
רציתי לשאול, אם הנפקות היא רק לגבי היזמים, מדוע בעלי נכסים שמבקשים לממש את זכותם ולמכור את הנכס, מוטל עליהם היטל השבחה בסכומי עתק, והם מנועים למכור את הדירה בשל כך? לא, היטל השבחה
של... רגע.
היטל השבחה של...
אייל, סליחה, אני מתנצלת, אני מקליטה ולא שומעים אותך, ואתה גם עם ה... אז בבקשה, לכיוון הזה, למרות שאתה עונה לעוזי.
מי שמממש את זכויותיו לפני ביצוע הפרויקט, זה סיפור נפרד. אנחנו מדברים על הערוץ הראשי, קודם כל יש לדיירים אפשרות לבקש פטור עד 140 מטר. חיוב הוא על בעלי הזכויות. חיוב על בעלי הזכויות, אם בעל דירה נשאר לגור 4 שנים בדירה החדשה שהוא מקבל, יש לו פטור עד 140 מטר. זה פטור שאתה לא יכול להקנות עליו, זה נמצא בתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה. מי שממהר למכור ורוצה לברוח מאור יהודה, או לא יודע מה, לעבור לפני שהפרויקט יצא לפועל, רוצה למכור את דירתו, אז על זה אין אפשרות להקנות בעניין הזה, הוא צריך לשלם. אלא אם כן המחוקק יתקן את זה, גם זו סוגיה שעלתה לדיון, אבל עדיין לא תוקנה.
שאלות נוספות? מי בעד אישור את קביעת היטל השבחה? עוזי וניסימה.
אני בעד.
פה אחד. תודה רבה. סעיף 3 לסדר היום, אישור עשייה במקרקעין, בית עלמין באור יהודה, בבקשה.
בנצי צריך...
נכון, בנצי ובן הגיע. אז מצטרפים אלינו בן, שעורך דין בן
קרפנצ'ינסקי,
בדיוק.
להתראות לכם.
אייל, תודה, חג שמח. תמשיך ליהנות. ככה, בנצי הוא הפרויקטור שלנו לעניין בית העלמין, בן הוא העורך דין ממשרד שרקון בן עמי, שמלווים את פרויקט בית העלמין. קיבלתם אליכם בזימון חומר של הקול הקורא שאנחנו רוצים לצאת להפעלת בית העלמין.
הוא פה נכנס את איפה יישב.
איפה יישב שם, במקום...
אבל אם הם מדברים ומציגים...
גם לא עונה.
גם אני וגם בן פה.
אז בואו תביאו
כיסא שם.
אתם רוצים לפניכם פה, אני אעשה כלום.
הכל בסדר, לא.
רוצים להגיע הקלטה.
ואיפה ההקלטה? אה, לידי חשבתי שם. לאן הלכתם? אמרתי לכם לידי. תביא לכל לידי. בואו. לא, עזבי, הם באים לפה. אז בנצי ובן כבר הצגתי אתכם. אמרנו שחומר לגבי המכרז, הכל הקורא שאנחנו רוצים לצאת להפעלת בית העלמין ומתן שירותי תבורה, הגיע אליכם במסגרת ההזמנה. כן, מי שלא מכיר, אז הנה, דז'ה וו אנחנו עושים. בנצי, אתה תציג, ואחר כך בן יצטרף ואם בא לך.
אני מתנצל מראש אם אני חוזר על דברים של ראש שירים ברמרה. אנחנו בעצם מקדמים תוכנית טאבה להקמת בית עלמין בשטח השיפוט של אור יהודה, לשמור בסמוך למחלף מסובים. כשעיריית אור יהודה תפנה לרשות מקרקעי ישראל בבקשה להקצאת הקרקע לעיריית אור יהודה, שמנגד עיריית אור יהודה תביא שירותים של חברת קדישא, שיש לה רישיון קבורה, והיא זו שבעצם תפעיל ותמשיך לפתח את בית העלמין בשטח שלנו. לטובת העניין, אנחנו רוצים כבר היום לצאת בכל קורא לחברת קדישא שתנהל בעתיד את בית העלמין. יש פה כמה תנאים מתנים, ואני אעבור בעצם על התנאים המתנים של הכל קורא. אז הערכה שלנו שתוכנות אוכל בוועדה המחוזית לקראת הפקדת התוכנית.
סליחה, אפשר לשאול שאלה לפני שמתחילים?
לא, רק אחרי שהוא יסיים. כן.
עיריית אור יהודה, ברגע שאתה בתחושה, כמו שאמרתי, תקבל את הקצת המתארקעים, עיריית אור יהודה תהיה זאת שגם תפתח את בית העמים, לפחות בטווח של החמש שנים הראשונות להפעלה שלה. החלטה חברת קדישא שתפעיל, זאת תהיה, היא תהיה בעצם אחראית על רישיונות הקבורה, גם הדתי וגם האזרחי, שבעצם בכל קורה, חברות הקדישא התחייבו תוך איזה פרק זמן שמחזירים את ההשקעה הראשונית לעיריית אור יהודה. אנחנו דורשים מהם לא יותר מאשר 8 שנים. יש כמובן פרמטרים לבחירת אותה חברת קדישא, יש מדדי איכות, יש התרשמות אישית, ויש כמובן גם תקופת תשלום השבת ההוצאות של עיריית אור יהודה.
ומה?
ותקופת תשלום השבת ההוצאות על ידי המציאות. הרעיון הכללי, וזה מאוד מאוד חשוב, עד שהתב"ע תאושר, תושבי אור יהודה יזכו להיקבר בבתי עלמין בסביבה, בחינם, במרחק של לא יותר מאשר 20 קילומטר מהשטח של עיריית אור יהודה. ואם זה לא ינתן, אז אנחנו דורשים אותה חברת קדישא גם להעמיד קרן על גובה 6 מיליון שקל, לתת פתרון בחינם לתושבי אור יהודה עד שהתב"ע תאושר.
מה הערכה שאתה ביושר? הערכת זמן. ואתה נגד אנשים שלא ימותו. אני לא זוכר, אבל תחדד לנו, בנצי.
לא, בסוף.
בכל מקרה, ההתעקשות שלנו שהפסיקה הלכתית בבית העלמין תהיה נתונה בידי רב העיר, הרב ציון כהן. אנחנו נדרוש מאותה חברת קדישא שתפעיל בבית העלמין, שתתחיל לבצע את הקבורה בכל שעות היום. 24-6, זאת אומרת, מלבד שבת תיתן מענה כל הזמן תושבי אור יהודה.
כולל מוצאי שבת.
כמובן מוצאי שבת, לכן אמרתי 24-6. ולא יהיה ניתן למכור חלקות לתושבי חוץ בחייהם. אבל רק על פי כללי הרגולציה של משרד הדתות. תקופת ההתקשרות עם אותה חברת קדישא תהיה 24 שנים ו-11 חודשים. זהו, זה בגדול. בכל מקרה, כשאתה בתאושר, חוזרים חזרה למועצת העיר לקבל את האישור לחכירת משנה לאותה חברת קדישא שתזכה. טוב, בסדר?
רגע, מצריך אישור משרד הפנים, כן?
נכון, ברור. אישור מועצה ואישור משרד
הפנים. אחרי אישור מועצה זה עובר לאישור משרד הפנים. כן.
בנצי, איך המשפט שלך?
רגע.
איך המשפט שלך רק לתושבי המקום כשבמסמך של משרד הפנים כתוב שכנראה יקברו שם גם אנשים מיישובים נוספים מסביבנו שיאושרו
בוועדה המחוזית? הוא דיבר על בעודם בחיים.
האם אפשר, אני שואל, האם אפשר לעשות איפה ואיפה ברגע שהוחלט שזה יהיה אזורי?
על פי כלל, קודם כל לא חד שזה אזורי.
לפי מה שכתוב במסמך במשרד הפנים, זה המשפט שכתוב שם.
שדניאל הפוסק, ככה אמרת.
אני לא
מכיר
מסמך
שדניאל
הפוסק. בכל מקרה, פי כללי רגולציה של משרד הדתות, כרגע המאבק של עיריית אור יהודה זה לעשות בית עלמין רק לתושבי אור יהודה, שעל פי כללי רגולציה של משרד הדתות, אתה יכול לתת עד 10% לתושבי חוץ.
10% של מתים, של נפטרים שרוצים לבנות, אבל הוא כשלא, כשאתה דיברת, אתה דיברת על לא מתים, שעשו...
אמרת בעודם בחיים, אמרת בעודם בחיים.
הוא דיבר על סעיף שאומר שבעודם בחיים הם לא יכולים לקנות. אוקיי? שיהיה ברור.
אלה קטע בית זוג של אישי, שיש כללים מאוד מאוד ברורים, אבל אתה לא יכול מחר לתרון למשפחה איזה קטע
ברור. יש 10% שאנחנו חייבים על פי חוק מביטוח לאומי לקנות. אנחנו אומרים, וזה חשוב שתדעו, היום מישהו מבחוץ שבא רוצה לקנות קבר ולשמור על עוד 50-60 שנה, אין דבר כזה. לא מוכרים לתושבי חוץ.
מה זה 10%?
מתים, מתים, מתים.
אם אתה תושב ולא תושב העיר,
ואתה מת,
אתה יכול לקנות כתושב חוץ.
המשפחה שלו קונה.
אבל מה שאומרת ראש העיר, אותה משפחה לא קונה, היא מכרה 8 חלקות, ולשמור לעבור התודעה המשפחתית, 8 חלקות סתם.
כמו שהבוחר הם עושים.
בדיוק. תוך נרצה את זה לפרוטוקול.
תהיו זקוקים לכסף, אתם תעשו את זה.
אנחנו לא נהיה זקוקים לכסף, החברה קדיש המפעילה. שאלות חבר'ה, מי שאתה שאלת משהו.
מה הטווח?
תב"ע, אישור
התב"ע. כמה זמן שאני אגיד לאנשים, במיוחד הבוחרים, שלא ימותו בינתיים, עד אז.
אנחנו כרגע...
הבוחרים מתים הרבה בזמן האחרון.
אנחנו
מבחינים...
אני
לא מבין להצביע בכלל. בגלל שלא ימותו.
אנחנו
מבחינים
טכנולוגיים, עומדים גם 95% מתנאי הסף להיכנס לגדול בוועדה המחוזית. נמצא פה מהנדסת העיר, הם משקיעים שתי חוות דעת מומלצות של מים וביוב וסקרטים. ואז המניעה שהמהנדסת תחפוף מהר מאוד לדיון בוועדה המחוזית. הערכה שלי, אם אין תקלות מיוחדות ואין התנגדויות סופר סופר חריגות, דברים שכרגע אני לא יודע לצפות אותם, הערכה שלי שאפשר תוך שנה לתת אותה במאושרת, שנה וחצי
מיוחדות. אם אין התנגדויות.
אם אין פה משהו חסם שכרגע אני לא יודע להעריך, אם עסק עובד במסלול נורמלי...
זה לא חסם? הבזק?
הבזק הוא לא חסם.
איך קוראים לו? נחמניה זה איך קוראים לו? נעימי.
נעימי יכול להתנגד, אבל הוא לא חסר.
הוא לא יכול כאילו להעריך לנו את ה...
תראו, אנחנו מתואמים מול משרד התחבורה, מול נתיבי ישראל, מול נטע, מול רשות הניקוז. כלומר, עשינו את כל עבודות התיאום.
משרד הממשלה.
ממש. יש איזשהו משהו קטן שקצת צריכים לסגור מול רשות החשמל, אבל... מבחינת תאומים, לפני נקטה פגישה בפרוליץ, עשינו עם המנהל התכנון, עשינו את כל התאומים הדרושים. אין סיבה, מבחינה תכנונית, שבית הדין לא יקום במקום שיהיה הגישה. יכול להיות ויכוח אם זה 60 דונם, 40 דונם, 50 דונם, אבל אין חסם תכנוני שיכול למנוע את הקמת בית הדין דונם.
אבל בנצי, עם כל הכבוד שאני רוכש לך, אתה אולי... לא רק תורה אלא מטעה את חברי המועצה, כמו שראשת העיר הייתה אותם בישיבה כאן בחודש אוגוסט, כשדיברנו על בית העלמין.
אישור של בית העלמין... לא,
מה ראש העיר הייתה?
תגיד לפרוטוקול, מה הייתה?
אני אומר, אישור של בית העלמין הוא לא בסמכות של הוועדה המחוזית. גם יושבת ראש הוועדה המחוזית אמרה בפירוש בפרוטוקול שזה בסמכות של המועצה הארצית. שינוי תוכנית מתאר בסמכות מועצה ארצית. לא יעלה על הדעת שאתם תגיעו לכאן, תגיעו למועצה ותבואו, אנחנו מאשרים תוכנית של בית העלמין, זה בישיבה הקודמת, ושאני שואל שאלה, בסמכות של מי לאשר את תוכנית בית העלמין, נמסר לי על ידי ראשת העיר בפרוטוקול בסמכות הוועדה המחוזית. גם אתה כאן יושב, ואתה מתחיל בפתיחה ואומר שזה בסמכות הוועדה המחוזית. הדברים לא נכונים. אתם צריכים להגיד דברים ברורים, ולא להגיד דברים שמתאים וטועים ומציגים מצג שווא לצערי הרב. זה מה שנראה על פניו. אנחנו צריכים הפעם לבוא עם בית העלמין של ממש, ולא סיסמת בחירות, ולא להגיד שבעוד שנה, בדיוק ערב הבחירות, יהיה בית העלמין. הדברים לא נכונים. תגיד, קודם כל, תאשר את הדברים שזה באישור מועצה הארצית, ולא הוועדה המחוזית.
קודם כל, באישור של מנהל התכנון. בסדר?
אבל מנהל התכנון אמר את זה. אמר שזה לא בסמכותו.
אתה שואל ואני עונה לך. זה בסמכות מנהל התכנון. עכשיו, אם זה סמכות ועדה המחוזית או מועצה הארצית, זה סוגיה שצריכה עוד להיבדק. אבל מי שמאשר את התב"ע זה מנהל התכנון. אני לא מצליח כל כך להבין איפה הבעיה הוא.
אין בעיה, אני אומר שתגידו את האמת, שזו צריכה למועצה הארצית. ועדה מחוזית התנערה מהאישור, אמרו במפורש בפרוטוקול, מפורש כתוב שם שזה לא בסמכותנו, מביאים את זה לידי אחר.
עוזי, אתה מוכן להביא מסמך כזה שאומר שזה לא בסמכותנו? כן. תביא אותו. אחרת כל הדברים שלך לא נחשבים בפרוטוקול. על מיטב זיכרוני, והסמכותנו נגמרו הימים האלה.
לא זיכרוני ולא כלום, אני אומר את זה בוודאות.
אז תמציא עכשיו את המסמך ושהוא יצורף
לזה. אני אמציא וזה יועבר אליכם.
היה שולחן עגול, כמו שהעירי...
בשולחן עגול היה דיון.
שולחן עגול מפורש, קיבלנו את ברכת הדרך.
ברכת הדרך שזה יהיה, אבל באישור מועצה ארצית, הם אמרו לא בסמכותם.
בסדר, זה באישור מועצה ארצית.
אז אל תגיד שזה ועדה מחוזית, יש הבדל שמיים וארץ. אתה לא יכול להגיד שזה ועדה מחוזית.
טוב, שאלות נוספות? כולם ברור להם? אז אני רוצה לסכם.
רק עוד שאלה, סליחה, אתם רותמים את העגלה לפני הסוסים עם כל הכבוד, אתם מאשרים חברת קדישא ועוד אין בית עלמין, על מה אתם מדברים? כבר בחרתם את החברה גם.
תצביע נגד בית עלמין, יש לך את הזכות, תצביע נגד בית עלמין, זהו. על אפו ועל חמתו של מר עוזי אהרון, בית העלמין יהיה בעיר אור יהודה בשטחה, במסגרת הסכמות כוללניות של מנהל התכנון, של הוועדה המחוזית, של משרד הפנים ושל חברי המועצה בעיריית אור יהודה שרוצים בכך.
איך אנחנו אוהבים לך שזה יתקיים?
אין לך מה לדבר, אתה רק צופה. אל תדאג, שזה יהיה, אני אתן לך תכין רשימה.
מה להכין רשימה? קודמת הבטחת לנו.
שרוצים בכך. היום אנו בשלב מקביל לשלב התכנון שנעשה בוועדות. בוועדות התכנון יוצאים למהלך של הפעלת, של כל קורא להפעלת בית עלמין, שהבשורה המשמעותית ביותר לתושבי אור יהודה זה שעם בחירתו של זוכה להפעלת בית העלמין יוכלו מרגע הזכייה להיקבר תושבי העיר בבית העלמין שהוא במרחק של עד 20 קילומטר ללא תשלום, ללא צורך להתקשר לכל אחד מחברי המועצה להיעזר באפשרויות קבורה אחרות. הם יהיו ככל התושבים, ובעזרת השם, ברגע שהתוכנית תאושר בוועדות התכנון, העירייה, וזה מה שחשוב לדעת, העירייה היא זו שתפתח ותבנה את חלקו הראשון של בית העלמין לחמש שנים הקרובות.
כן, שאלה. החברה שתזכה, חברת כזה שתזכה, יש את המקומות שהיא עובדת אתם פה באזור שלנו?
חלק מתנאי הסף.
הם עובדים פה?
לא באור יהודה, ברחבי העיקדון. עובדים פה.
רק מסכימים בתלמיד בקרחק
שלא עולה, נסעתם להגיד. אני אגיד לך מי יזכה, כבר סגרו איתם.
מי, תגיד למי.
מי בעד אישור הקול הקורא?
אני נמנע ורוצה לנמק.
ניסים, אתה?
נמנע.
כן, אלירן, זלמן, ימית, ליאת, אבתמו, ציון, יחיאל, אברהם, ליאת ועופר. נמנעים...
אני מבקש לנמנע.
נמנעים? ניסי. עוזי וניסי. כן.
ההחלטה של היום, ההצעה וההחלטה של היום רותמת את העגלה לפני הסוסים. כאשר עדיין אין אישור לבית העלמין, מוציאים כל קורא לבחור את חברת הקדישה. הדברים לא מובנים, לא מובן ההיגיון. זה גם חוסר סבירות קיצוני, ואני מציע שתתמקד מועצת העיר, ראשת העיר ואנשי המקצוע בראש ובראשונה לאשר את בית העלמין, ולאחר מכן להמשיך בשלב השני להוציא כל קורא לבחירת חברת קדישא.
טוב,
יש לי רק בקשה, מי שהצביע בעד יכול להרים את היד.
רגע, כן, תרימו מי שהצביע בעד.
וגם אל תטעו את הציבור, זה לא בעד בית העלמין, זה בעד חברת קדישא.
תודה.
חשוב מאוד להתנו.
לא, זה בעד מתן קבורה בחינם לתושבי העיר מרגע הזכייה. זו הבשורה האמיתית.
אה, זה בדיוק, תציב הסיסמות.
פעם שעבדה.
נכון, אתה אין לך זכות דיבור.
בסדר, אני
תושב,
אני לא
מתאר. אולי החברת קדישה של יהוד יזכור, אנחנו נקרוא בינתיים ביהוד.
כן,
מה אכפת לי, אני מתפאר, לא?
ספק קבורה מרגע הזכייה. לכן זה לא למעשה לפתור לסוסים, את ההגלה לפני הסוסים. וזה לא מספק פתרון מרגע הזכייה.
חברות, הקדישה מודעות.
בסדר?
אם למעשה, למשל, חברת קדישה של יהוד ישראל, אנחנו יכולים להתקרב ליהוד? זה מה אכפת לי, אני יודעת.
אם מישהו מהם, לוד, תמחיק ביהוד, תל אביב, מישהו מהם? בסדר? יופי. סעיף 4 לסדר היום, אישור חוק עזר, תודה רבה בן ובנצי, אישור חוק עזר לרעיונות השטחים ציבוריים פתוחים, תיקון, תש"פ 2020. מעיין, בבקשה. ענבל.
טוב, אז מגבלת הגבייה בחוק העזר שצ"פים מסתיימת בסוף חודש אפריל. אנחנו כבר
התקשרנו.
סליחה?
גם אביתר אתה יכול ללכת.
כן.
דווקא אביתר.
כן, נגדנו.
נכון, זה
עבוד.
טוב.
כמו שהתחלתי.
זה קיים, זה לא חדש.
אף פעם לא שילמנו על שטחים פתוחים בארנונה, לא?
נו. תסבירי לו, מההתחלה בכלל, מה זה?
בסדר, חוק העזר שצ"פים קיים כבר הרבה מאוד שנים, הוא כבר עבר כמה וכמה תיקונים שבמסגרתם מגבלת הגבייה כל פעם מחושבת מחדש, ובעצם ככה גובים את האגרות האלה. זה לא משהו חדש.
היטלים, כשבונים יש את ההיטלים.
לא ארנונה. זה של צ"פ, כן.
נכון.
ידעתי שזה מה
שבלבל אותך. נכון לעכשיו מגבלת הגבייה שקבועה בחוק אמורה להסתיים בסוף חודש אפריל. כבר התקשרנו עם יועץ לביצוע התחשיב, הוא כבר בשלבי סיום של התחשיב, אבל למען הזהירות ובאמת בשביל שלא יהיו תקלות בדרך, אנחנו מבקשים אישור המועצה להאריך את מגבלת הגבייה שקבועה היום. ברגע שיהיה לנו את התחשיב, אנחנו נגיש אותו לאישור משרד הפנים ונמשיך איתו.
בסדר, אנחנו רק מאריכים בזמן, כי משרד הפנים עוד לא אישר את החישוב החדש. מי בעד המשך הערכה? ניסים נמנע, עוזי נגד. סעיף 5 לסדר היום, שינויים בהרכבי הוועדה התקשורת ודירקטוריון החברה הכלכלית. בניגוד להצעתו של עוזי אהרון בישיבה האחרונה, בניגוד להצעתו של עוזי אהרון מישיבת הוועדה, מישיבת המועצה האחרונה בנוגע למינויו של ליאור הגאי כיושב ראש ועדת ביקורת, ענה ליאור בסמס באותה ישיבה שהוא לא במצב לכהן כיושב ראש ועדת ביקורת, ולכן אנחנו מביאים את הבחירה ביושב ראש חדש. ציון, מיסים, עוזי, מי מכן?
ציון. זאת אומרת, ועדת ביקורת אמור להיות על ידי חבר אופוזיציה. אני קודם כל רוצה להצהיר, אני לא באופוזיציה. בחודש מרץ 2020 פורסם בעיתון אונו ניוז, פורסמה איזו כתבה שאני לא בקואליציה. אז קודם כל מעולם לא פרשתי מהקואליציה. אם הייתי פורש הייתי מגיש מכתב התפטרות, כמקובל. ואני מרגיש שותף מלא בקואליציה ובעשייה של העירייה למען התושבים. וחשוב לי לציין שמעולם לא פרשתי, גם כל השמועות האלה שרצות מאז שפרשתי מהקואליציה אינן נכונות. אני עובר קואליציה ואמשיך לכהן בתפקידים שקיינתי עד היום, לשרת את התושבים נאמנה.
תודה. אז ניסים, תתכבד.
אני אומר שוב, יש לי בעיה עם לוחות זמנים, אחרת הייתי...
לא, זה לא תוכל להיות בוועדה לבניין, לא תוכל להיות
בעצם. אז תחליף אותו בעבר.
לגבי ועדת הנחות, דיברתי עם ניסים, השעות לא מתאימות, כי הוא עובד בבית חולים, רופא, זה קצת בעייתי, דיברתי גם עם גיל כרגע. אנחנו נשנה את זה.
לא, אנחנו עכשיו מדברים על יושב ראש ועדת ביקורת, ניסים.
אמרתי, זה בעייתי מבחינתי.
אז עוזי, אולי תחזור ותכהן. חזר המבקר, למה? אתה עושה את זה יפה מאוד. לא,
תודה. אם הדברי היו נשמעים, זה היה יפה מאוד.
זה לא חוק מאשר רק ועדה, אבל
תכף. חזר כך קצת לעבודה.
טוב, מה, את יודעת להגיד לי מה קורה אם אין יושב ראש ועדת ביקורת?
לא, צריכה לבדוק את זה.
איך?
צריכה לבדוק את זה.
טוב, אז אנחנו נבדוק, ולפיכך אנחנו גם לא נמנה חבר דירקטוריון מהאופוזיציה עד שלא יהיה יושב ראש ועדת ביקורת. לא תהיה, לא יהיה דירקטוריון עד אז.
ולפרוטוקול אני מקווה.
ולפרוטוקול. לא ימונה חבר אופוזיציה בחברה הכלכלית עד אשר לא ימונה יושב ראש ועדת ביקורת. אי אפשר רק מה שטוב. חברים יקרים, חג פסח שמח וכשר, כושר, בריאות, נחת, הצלחות, תבואו לרמת כוסית ביום שלישי.
חבר'ה, מדי תדורנו בנושא אגרת השמירה, אנחנו מקבלים פיצוי.